היי, שלום. אתם מאזינים לפודקאסט ביטלמניקס, לי קוראים אורי קואז, וזה הפרק ה-103 בביטלמניקס. זה הפרק הראשון בביטלמניקס לאחר סיום מיני הסדרה על חייו של בריין אפשטיין, והנה אני כאן בפרק חדש בביטלמניקס שיעסוק בתקופה אחרת לגמרי, פרויקט האנתולוגיה של הביטלס, פרק שיחולק לשני חלקים. אז קודם כל, תודה ענקית לכל המאזינים לפודקאסט ולמאזינים לסדרה על בריין. כמות הקומפלימנטים הייתה פנומנלית, ואני מאוד שמח על ההזדמנות שהייתה לי לספר על חייו של מי שנידון היה להיות בצל של הלהקה האדירה הזו, למרות שהוא היה כוח המניע להצלחה הגדולה שלהם. מי שלא האזין עד כה לסדרה הזו, אני ממליץ על בינג' על מיני הסדרה הקצרה זו, לפחות קצרה במושגים שלי, שתצאו ממנה נזכרים, אני מבטיח. אז שוב שלום, אני כאן בעונה וירטואלית חדשה, נקרא לזה, בביטלמניקס, עונה שאני עומד לספר בה על תקופת Magical Mystery Tour, על עוד אלבומי סולו של חברי הלהקה, והסדרה המאתגרת, 1968 של הביטלס. רגע לפני כן, אני רוצה לדבר על תקופה שנוטים להחריג אותה מההיסטוריה של הלהקה. תקופה שכביכול באה להסתכל על התקופה ההיא המיתולוגית מלמעלה, ממעוף הציפור, ולהאדיר אותה. ואכן פרויקט האנתולוגיה של הביטלס השיג את המטרה הזו, ואני חושב שרבים וטובים מהמאזינים של ביטלמניקס התחילו להבין יותר על הביטלס מהפרויקט ההוא, שכלל בו סדרה של 6 פרקים ששודרו בטלוויזיה ב-1995, וסט של 3 אלבומים כפולים שהביאו ביטלס קצת אחרים, גרסאות שונות לשירים, טייקים מוקדמים ושירים שלא נכנסו לאלבומים, וגולת הכותרת, 2 שירים חדשים של הביטלס. אחר כך ראתה אור גם הגרסה המורחבת של הסדרה, שהכילה 10 פרקים של הסדרה הנהדרת הזו. עבורי אישית, פרויקט האנתולוגיה מחולק לשני חלקים שקצת סותרים האחד את השני. קודם כל, האירוע הטלוויזיוני חסר התקדים, ואני בטוח שיש מי מאלה שראו את הסדרה בלייב, מה שנקרא, שהזדהו איתי. ההמתנה מורטת העצבים לפני כל פרק ששודר אז בערוץ הראשון, השקופית של השקם שמופיעה ואז אתה רץ כמו מטורף כדי ללחוץ על ההקלטה במכשיר הווידאו, ואז מתחיל הפתיח של קוטנר, שלדעתי התרגש לא פחות מהאירוע הזה, ואז הפרק שתמיד תמיד נגמר מהר מדי. אירוע טלוויזיוני לכל דבר ועניין. גם ההוצאה של האלבומים הייתה תענוג צרוף. חריש עמוק לאורך חודשים על כל טרק וטרק, ועבור מי שכבר הכיר את כל אלבומי הביטלס על בוריים, זה היה כאילו שבאורך נס הגיחו לעולם עוד חומרים ואלבומים של הלהקה שאתה הכי אוהב בעולם. החלק השני היה נושא השירים החדשים. לדעתי, עד עצם היום הזה אני במחלוקת עם עצמי לגביהם, וככה קצת הדחקתי אותם הצידה. כלומר, אני יודע שהם קיימים, אני מבין את האקט השיווקי, אני מבין את הסנטימנט, אבל אני לא ממש רוצה להאזין לזה. ויש לי הרגשה שאני גם יודע למה. חוץ מהרגשה של שכתוב ההיסטוריה ועצם העובדה שג'ון לא חי, זה מרגיש לי שהלב של שאר חברי הלהקה לא בדיוק היה שם, בעשייה של השירים הללו. שאני כולל בהם גם את השיר האחרון של הביטלס, שראה אור בשנה שעברה, Now and Then. זו כמובן דעתי, וההרגשה האישית שלי לגמרי, אבל בסיפור של פרויקט האנתולוגיה, שאותו אני עומד לספר בפרקים הללו, בשני הפרקים הללו, אני חושב שתוכלו להתרשם ש השירים הללו נעשו מהסיבות הלא כל כך נכונות. וזה משהו שקצת מבאס לחשוב עליו. כי הפרויקט הזה, האנתולוגיה, הוא פרויקט מדהים בכל קנה מידה, והוא היה מדהים גם בלי הדבר הזה. אז אחרי שפרקתי קצת, זה הזמן לצלול פנימה ולהבין אחת ולתמיד מה זה בכלל פרויקט האנתולוגיה, מאיפה הוא הגיע, למה הוא נעשה ומתי בכלל החלו לעסוק בו. בואו נתחיל את הפרק שהוא חלק א' על התחייה המחודשת של הביטלס בפרויקט האנתולוגיה, פרק שיעסוק ברקע לפרויקט האנתולוגיה. ב-1968 הוקמה חברת אפל. כמו שסיפרתי בפרק האחרון בסדרה על בריין אפשטיין, בריין עצמו עשה את המהלכים הראשונים על מנת שהמהלך העסקי הזה לעצמאות של הביטלס מתוך חברת נמז יקרה, כשהוא הקים את חברת ביטלס אנקו, שהייתה מיועדת להיות תאגיד שירכז את כל הצדדים המגוונים של הביטלס שהיו עד כה מפוזרים בחברות שונות. על חברת אפל קורפס אני אדבר בהרחבה בסדרת 1968 של הביטלס, אבל לענייננו, בסביבות אפריל 1967, אחרי העסקה התמועה של בריין עם רוברט סטיגווד, הביטלס ובראשם פול הבינו לאן הדברים הולכים, והתאגיד הזה הפך להיות גם סוג של כוח המציאות. הם לא רצו שאף אחד יבוא וישתלט על החברה של בריין, ואז גם בעקיפין ישתלט על הצד העסקי המניב כל כך של הלהקה. הם רצו את המושכות אצלם, ומה גם שההקמה של תאגיד שכזה הפחיתה באופן ניכר את המס ששולם על רווחי הביטלס. התאגיד הזה הכיל תחתיו חטיבות קטנות, שכל אחת מהן עסקה בנישה אחרת בעולם שהביטלס רצו לברוא. שצריך לומר, היה מעין גרסה חדשה לחברה של בריין, לנמז אנטרפרייזז. ובמידה מסוימת, הגולם, חברי הביטלס, רצו לעלות על יוצרם, על בריין, ולהקים חברה שתהיה מפעל להחתמת אומנים וקורת גג לכל מה שצריך עבור הביטלס. כדי שזה יקרה, היה צריך למשל את אפל רקורדס, לייבל התקליטים, או אפל פאבלישינג, שנועדה לנהל את כל עסקי התמלוגים עבור האומנים המוכתמים. אפל אלקטרוניקס, כדי לפתח טכנולוגיות מתקדמות עבור אולפני ההקלטה שהביטלס תכננו להקים. אפל סטודיו, וכמובן, הזרוע הלא פחות חשובה, אפל פילמס, שהייתה אחראית על כל נושא עשיית הסרטים של הביטלס ועל עוד פרויקטים.
Good evening and welcome to
Slaggers.
Featuring Dennis O'Dell.
דניס אודל היה מי שנבחר להוביל את אפל פילמס. את דניס, שהיה מפיק סרטים בריטי, הביטלס הכירו לראשונה בצילומים של הסרט A Hard Day's Night. שם הוא היה בתפקיד ה-Associate Producer. מה זה בדיוק אומר? בגדול, עוזר למפיק שעושה את כל מה שהמפיק מבקש ממנו. אם תרצו, מעין מנהל פרויקטים של המפיק, שמוריד ממנו את הטסקים האדמיניסטרטיביים והמעצבנים. הצטלבות הדרכים הבאה של הביטלס עם דניס אודל הייתה בסרט The Family Way. גם בו עבד דניס, ופול יחד עם ג'ורג' מרטין כתבו עבורו את פס הקול. התחנה הבאה הייתה כבר הרבה יותר משמעותית עבור דניס אודל. הוא נרשם כמפיק של סרט הטלוויזיה של הביטלס, Magical Mystery Tour. מפיק תחת ארבעה בימאים, ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו.
When I was a robber in Boston place, you gathered round me with your fun embrace.
ב-1968, עכשיו כשחטיבת הסרטים של אפל הייתה עובדה קיימת ודניס ניהל אותה, היה צורך לייצר ארכיון של כל החומר המצולם של הביטלס לאורך השנים, והיה המון חומר כזה, ואנחנו עדיין לפני פרויקט גט בק. מדובר בראיונות, הופעות, קטעי עיתונות, וכל דבר שקשור להיסטוריה של הלהקה שיכול לשמש עבור הדורות הבאים. אני רואה באקט הזה של הקמת הארכיון התכתבות מאוד ישירה עם קונספט העצמאות של הביטלס. אם הם לא ישימו את הידיים על החומרים הללו, אחרים בהחלט יעשו את זה במקומם. הארכיון הזה הוקם היכן שחברת אפל הקימה מעבדת אלקטרוניקה עבור Magic Alex, שניהל את חטיבת האלקטרוניקה. המעבדה הייתה ברחוב צדדי וקטן שנקרא בוסטון פלייס בלונדון. קוריוז קטן וסמלי מאוד, בסמטה הצדדית הזו שקרובה מאוד לתחנת הרכבת מרילבון, צולמה סצנת הפתיחה לסרט AR Days Night, היכן שהביטלס רצים וג'ורג' מועד ונופל ורינגו נופל עליו. ב-29 ביולי 1968, בזמן ההקלטות ל-Hey Jude, לפני אחד הטייקים, פול שר, When I was a robber in Boston Place, you gathered round me with your fine embrace. קשה לדעת למה בדיוק פול התכוון כשהוא הזכיר את בוסטון פלייס, האם זה ל-A Hard Day's Night, או אולי הוא דאג לארכיון החדש שהוא קם שם בתקופה הזו, או אולי סתם התחרז לו עם משהו. עכשיו כשיש ארכיון חומרים מצולמים של הביטלס, היה פוטנציאל גבוה לעשות עם החומרים האלה משהו שקשור בהיסטוריה של הביטלס. למרות שבשלב הזה הלהקה הייתה עדיין חיה ובועטת, במיוחד חברי הלהקה האחד בשני. אפשר היה למשל להשתמש בחומרים הללו עבור סרט דוקו על הביטלס, שיכניס עוד כסף לחברה המדשדשת הזו של הביטלס. נקפוץ משהו כמו שנה קדימה. הארכיון הלך והתמלא, במיוחד בצילומים של חודש אחד בינואר 1969, והרעיון הזה לעשות סרט דוקומנטרי על הביטלס הלך והבשיל לו לאט לאט והפך לפרויקט מדובר בחברה. עושים סרט דוקומנטרי על הביטלס, ומי שדחף את הפרויקט הזה היה לא אחר מאשר ניל אספינל, שהוביל את חברת אפל, וללא קשר להובלה שלו של החברה, זה בהחלט היה מתאים, כי ניל ליווה את הביטלס מאז שחר ההיסטוריה. הוא בעצם היה שריד האחרון למי שהיה שם מאז סוף שנות ה-50. הוא ראה את הגלגולים של הלהקה, הוא היה שם כשבריין החתים אותם, סחב להם את הציוד, הסיע אותם בוון, והלך וצמח יחד איתם. אחד הדברים החשובים אצל ניל, היה שהוא לא תפס צד בקלשים בין חברי הלהקה. ניל שירת את כולם והיה חביב על כולם. ואולי היה גם השריד האחרון מהגישה של בריין אליהם. הביטלס סמכו עליו והקשיבו למה שהיה לו לומר. הרצון להוציא את הסרט הדוקומנטרי ב-1969 לא היה ממש הגיוני. א', כי מעל הכל ריחף הסרט Get Back, שם הוא היה לצאת והתעכב שוב ושוב ושוב, גם בגלל הגחמות של אלן קליין שנכנס לתמונה ורצה מאוד להיפטר מכל שכבת ההנהלה של אפל שכללה את החברים הקרובים של חברי הלהקה, אבל הביטלס נעמדו על הרגליים האחוריות וזה לא קרה. ב', גורל הלהקה לא היה ברור אחרי ההודעה של ג'ון בספטמבר על העזיבה את הביטלס. הערפל הזה נתן לניל עוד זמן כדי לחשוב מה אפשר לעשות עם חומרי הארכיון על מנת להוציא דוקומנטרי על הביטלס. הסרט Let It Be ראה אור במאי 1970, ולא רק מייקל לינזי הוג הבמאי נשם לרווחה, אלא גם ניל אספינל. סוף סוף אבן הנגף הזו זזה לו מהדרך, והוא יכול היה להתרכז בסרט הדוקומנטרי הזה. אפילו תאריך נקבע, דצמבר 1970, והתוכניות שהתגבשו היו להוציא יחד עם הסרט הזה גם אלבום שיכיל חומרים מתוך הסשנים של Get Back שלא ראו אור באלבום Let It Be. הסרט הזה קיבל את השם המגה בנאלי, The Long and Winding Road, וניל תכנן לכלול בו סרטונים ביתיים, קטעי חדשות, קליפים שהביטלס עשו, קטעים מהופעות, כמו למשל ההופעה באצטדיון שי, וצילומים מרישיקש, מהמחנה של המערישי. ניל בעצם הניח את היסודות למה שיהיה פרויקט האנתולוגיה שראה אור באותו הפורמט, דוקו פלוס מוזיקה חדשה ישנה של הביטלס. תוכניות לחוד ומציאות לחוד. בדצמבר 1970, השיא של היחסים האחורים בין חברי הלהקה הוביל לתביעה המפורסמת של פול את שאר חברי הלהקה כדי לצאת לעצמאות בפעם השנייה בחייו, הפעם מהביטלס. במצב הזה שבו מתנהל משפט בין חברי הלהקה, לא היה טעם לעסוק בשום פרויקט שקשור כרגע במורשת של הביטלס. ניל שם את הפרויקט הזה בצד, בתקווה לחזור אליו בימים טובים יותר. השנים הבאות לא ממש היו טובות. ג'ון ופול השתלחו אחד בשני, וניל המשיך לשחק עם הרעיון הזה בראש, כשהשם הבנאלי של הפרויקט הלך והשתנה בסופה של 1972. אז חברת אפל הכריזה שהעבודה על הסרט התחדשה, ושהוא נקרא עכשיו 10 Years in the Life of the Beatles, עשור בחיי הביטלס, 62 עד 72. אבל גם השם The Long and Winding Road עדיין הסתובב באוויר. ב-1973 הדברים התחילו להסתדר בין חברי הלהקה, שהתחילו להתרחק מאלן קליין, והתביעה של פול הלכה ונסגרה, אבל אז ראו אור שני אלבומי האוסף האדום והכחול. הרעיון הטוב, יש לומר, של אלן קליין, שהכניס לא מעט כסף לחברה. זו התקופה שבה ג'ורג' הריסון חיפש מנהל חדש במקום קליין, שהביטלס החליטו לא לחדש איתו את חוזה הניהול. מי שנכנס לתפקיד היה דניס אובריין, עורך דין אמריקאי שפיטר סלרס הכיר לג'ורג'. סלרס היה בתקופה נהדרת בקריירה שלו, וג'ורג' רצה גם הוא. ואכן אובריין הביא הישגים לג'ורג'. ההישג הכי גדול שלו היה שהוא פתר את בעיות המיסים שהיו לג'ורג', שאלן קליין השאיר אחריו, ושניהם, ג'ורג' ודניס, הפכו לחברים טובים. כשג'ורג' חשב לעצמו שהנה, הוא מצא סוף סוף את מי שיוביל אותו לניהול נכון. כי מבחינתו, גם בריין לא דאג לו מספיק, עם חוזה הפאבלישינג המגוחך עבורו בנורדרן סונגס. ולכן הוא הקים את הארי סונגס. ועל אלן קליין וסאגת בנגלדש לא צריך אפילו לדבר. במהלכה של 1974, הסרט הדוקומנטרי על הביטלס היה עדיין בתכנון ובעבודה. ג'ון היה כרגע הביטל היחיד שדיבר בפומבי על הסרט הזה שתוכנן לצאת. בדצמבר 1974, בריאיון שנערך בתוכנית הטלוויזיה האמריקאית של רשת NBC, התוכנית Today Show, ג'ון השתמש בשם The Long and Winding Road עבור הסרט עם הקיצה הקטנה, No Doubt. שהוא הוסיף כלפי השם שנלקח מהשיר של מקארטני.
The Beatles still exist as such. I mean, when you disband, does the name go somewhere and the whole thing just go off into oblivion? Or...
No, the Beatles name will continue because it's a Beatles Limited, you know? Mm-hmm. And there's lots of Beatles product that's repackaged. For instance, last year there was two sets of double albums that did as well as anything we put out when we were together. And there's a film in the offing that's comprised of all films we've collected from all the tours and all the interviews over the world that has been put together, which will be called The Long and Winding Road, no doubt. So they exist, but they don't work together anymore.
במהלך החודש הזה, דצמבר 1974, שבו ג'ון העניק את הרעיון וסיפר על הסרט, נחתם גם הסכם ההבנות בין חברי הלהקה לקראת הפירוק הפורמלי שלהם בינואר 1975. כמעט 5 שנים של רכבת הרים עסקית ומשפטית. למעשה בשלב הזה, אפל פילמס כבר לא הייתה קיימת, אבל ניל המשיך לעבוד על הסרט הדוקומנטרי של הביטלס גם ב-1976. למעשה מסתובבת ברשת הגרסה הראשונית של הסרט, שאורכה שעה ו-20. צפיתי בכולה, וזו בעצם גרסה שמורכבת מקטעי ארכיון, ללא שום רעיונות חדשים, אין בקריינות, אלא זה רק מעבר כרונולוגי שאני מודה די משעמם עבור מי שכבר מכיר את כל ההיסטוריה של הביטלס. מה גם שהרצף הזה מקוטע לעתים. הסרט הזה נפתח עם סצנת הפתיחה של הסרט Yellow Submarine, ומסתיים עם סצנת הסיום של Magical Mystery Tour, כשברקע מתנגן The End. זה די ברור שזו לא גרסה סופית לסרט, ורק אבן דרך בדרך לגרסה הסופית, אבל זה לא נראה ממש טוב, וחסר מאוד את המימד של הרעיונות והסיפורים של חברי הלהקה וכל מיני אנשים קרובים שהיו קשורים גם הם לסיפור. ג'ורג' אריסון שמע שאריק איידל, שהשתייך גם לחבורת מונטי פייתון האגדית, והיה חבר טוב שלו, דיבר על הרעיון לעשות סרט פרודיה או מוקומנטרי על הביטלס. ברגע הזה, הגרסה המוקדמת של ניל אספינל הייתה המסמך השלם היחיד שסיפר באופן ויזואלי את הסיפור של הביטלס. ולכן ג'ורג' ביקש מניל להשאיל לאריק את הגרסה המוקדמת הזו של הסרט הדוקומנטרי על הביטלס. הסרט All You Need Is Cash, שהציג את הראטלס, הלהקה הדמיונית שהייתה מבוססת על הביטלס, נבנה במידה רבה על הסרט הזה של ניל, וכלל בו חיקוי של סצנות מתוך הסרט הדוקומנטרי של ניל, שהקהל לא הכיר עבור הביטלס. ובאמת מי שבטח ראה את הסרט הנפלא הזה, הראטלס, יווכח לדעת שההיסטוריה הדמיונית של הראטלס הולכת יד ביד כמעט במדויק את ההיסטוריה של הביטלס. ומי שלא צפה עדיין בסרט הזה, All You Need Is Cash, מומלץ מאוד מאוד לצפות, ויש גם תפקיד אורח מאוד מצחיק של ג'ורג' הריסון שם. בקיצור, שווה. בתקופה הזו, ג'ורג' שמע על הקשיים של חברת מונטי פייתון להשלים את הסרט Life of Brian. הבעיה הייתה שחברת EMI, שהייתה אחת משתי החברות הגדולות בבריטניה שגם הפיקה סרטים, חששה להסתבך עם עולם הנצרות, והעדיפה שלא לממן אותו. אריסון, שאהב מאוד את מה שמונטי פייתון עשו, רצה לראות את הסרט הזה יוצא לפועל. הוא החליט שהוא הולך לעזור למונטי פייתון להוציא את הסרט הזה, ויהי מה. הוא ניגש למנהל שלו, לדניס אובריין, ושכנע אותו לממן את הפקת הסרט הזה. דניס לא התנגד, ואז באקט מאוד מאוד מוזר, הריסון לקח משכנתה על חשבון הבית שלו, אחוזת פרייר פארק. ועם ההלוואה הזו, הוא הקים חברה חדשה להפקת סרטים, חברת Handmade Films. חברה שהוקמה ב-1978 כדי לממן את הסרט הזה של מונטי פייתון. או כמו שאריסון סיפר בצחוק, מתישהו, זה היה כרטיס הקולנוע היקר ביותר שמישהו אי פעם רכש. בפועל, אריסון המאוד אימפולסיבי, תקע גם אצבע בעין של EMI, שסירבו להפיק את הסרט הזה, והקים על הדרך חברה בזבזנית מאוד, פזרנית, שמוכנה לעבוד על כל תסריט שהגיע אליה, קיקיוני ככל שיהיה. מי ששלט על השלטר בחברה הזו היה דניס אובריין, שאישר מיליונים להפקות כושלות. בפועל, יש קשר הדוק בין ההתנהלות הכושלת הזו, שאגב מאוד מזכירה את תחילת ימי חברת אפל, לבין פרויקט האנתולוגיה. ונגיע לזה בהמשך הפרק.
John, Paul, George and Ringo could not be with us this morning, but Mitch, Leslie, Joe and Justin could. They're the Fab Four who make up Beatlemania, a Broadway show, a show in Chicago and Los Angeles, currently playing in those cities. For the first time on network TV, they're going to be playing the Today program.
The Fab Four.
באמצע 1977 עלתה גרסת ברודווי מוזיקלית שהכילה בה את שירי הביטלס, ושחקנים גילמו את חברי הלהקה. המחזמר הזה נקרא ביטלמניה. ההצלחה הייתה כבירה. בני נוער שלא הספיקו לראות את הלהקה בזמן אמת, רצו לראות את המחזמר שהציג את הפרוטוטייפ ללהקות הקאברים הרבות שקמו ללהקה לאורך השנים. המחזמר הזה רץ עד לאוקטובר 1979, אחרי כ-1,000 פעמים בהם הוא הוצג, ובשנה הזו החליטו חברי הלהקה להגיש תביעה כנגד יוצרי המחזמר הזה. הטענה הייתה שהמפיקים של המחזמר ביטלמניה השתמשו ברצון הטוב של הלהקה, ובעצם נכסו לעצמם את הסיפור שלה מבלי לשלם על כך. מי שייצג את כל ארבעת חברי הלהקה בתביעה הזו היה ג'ון איסטמן, אחיה של לינדה, שהצהיר שארבעת חברי הלהקה כועסים מאוד ומרגישים שרימו אותם. החבר'ה האלה לקחו מופע של מישהו אחר ויצרו את כולו מחדש על הבמה. ככה נטען. בהצהרה שג'ון כתב עבור התביעה הזו, שנכתבה בנובמבר 1980, הוא השתמש בסרט התיעודי שניל שקד עליו כאחת הסיבות לכך שהמחזמר פוגע בחברי הלהקה. ככה הוא כתב בתצהיר. שימו לב. אני ושלושת חברי הביטלס האחרים מתכוונים להעלות קונצרט איחוד שיצולם ויחלל בסופו של סרט הדוקומנטרי The Long and Winding Road. הביטלס עובדים על הפקת סרט דוקומנטרי שעתיד לצאת באמצע שנות ה-80. מה שג'ון ניסה לעשות בהצהרה הזו זה לאותת לא רק לחברי ההפקה של המחזמר ביטלמניה, שהביטלס הם הגוף היחיד שמותר לו להשתמש בתוצרים של הביטלס, אלא גם לאחרים בעתיד שיעזו לחשוב שמותר להם. צריך לומר שההצהרה הזו שהביטלס עומדים להתאחד לא הייתה מדומיינת. ג'ון בהחלט התגעגע לביטלס ולאנגליה, והיו דיבורים על ביקור שלו לראשונה מאז שהוא עזב אותה באנגליה ב-1981, ויציאה שלו להופעות. ואני חושב שהסיכוי לזה שג'ון ופול, שהיו ביחסים מעולים בתקופה הזו, היו עולים יחד לבמות, לא היה נמוך בכלל. גם יוקו סיפרה שאלה לא היו סתם מילים שג'ון כתב בתצהיר שלו. ימים ספורים לפני מותו הברוטלי, ג'ון תכנן לנסוע לאנגליה לאיחוד של הביטלס. החלום הגדול ביותר שלו היה לשחזר את הקסם המוזיקלי של השנים הראשונות עם פול, ג'ורג' ורינגו. הוא הרגיש שהם הלכו בדרכים שונות מספיק זמן, ושהם גדלו והתבגרו מספיק כדי לנסות לכתוב ולהקליט שירים חדשים. המודל הזה שג'ון דיבר עליו בהצהרה לבית המשפט של שילוב בסרט דוקומנטרי הופעה עדכנית, הגיע מהסרט הדוקומנטרי שהוציאו The Who ב-1979. סרט שנקרא The Kids Are All Right, שסיכם בעזרת קטעי ארכיון את העשור הראשון של הלהקה, ועבור הסרט הזה צולמו שתי הופעות בקילבורן בלונדון, וחלקים מההופעות הללו נכנסו לסרט ופתחו וסגרו אותו. אגב, שתי ההופעות המדהימות האלה של The Who, ראו אור בשלמותם רק ב-2008, והן מומלצות מאוד מאוד. תחפשו אותם, The Who at Kilburn. אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת האם התוכניות הללו שג'ון דיבר עליהן, על איחוד של הביטלס, היו באמת יוצאות אל הפועל אלמלא הטרגדיה שקרתה לכולנו. 10 ימים לאחר כתיבת ההצהרה שלו, ג'ון נרצח, מה שגנז כל תוכנית של הביטלס להתאחד, אם באמת הייתה כזו, וגנז או דחה לטווח ארוך גם את הסרט של ניל אספינל. אם שאלתם את עצמכם מה קרה עם התביעה של הביטלס את המחזמר ביטלמניה, אז אותה הצהרה של ג'ון הוקראה בבית המשפט, אבל רק ב-1986. חברת אפל ניצחה במשפט הזה, והמפיקים של ביטלמניה שכבר הספיקו להוציא סרט באותו השם ואלבום, נאלצו לשלם כ$10 מיליון על השימוש בשירים ובדמויות של חברי הלהקה. עוד תביעה שחברת אפל התמודדה איתה, הייתה מול חברת אפל קמפיוטרס. ב-1978 ניל אספינל הגיש תביעה בשם חברת אפל קורפס נגד אפל קמפיוטרס על שימוש בשם המסחרי אפל. המשפט הזה הסתיים רק כעבור 3 שנים, ובסופו, ב-1981, חברת אפל מחשבים שילמה לאפל קורפס כ$40,000 עבור השימוש בשם אפל ובלוגו שמציג תפוח נגוס. בנוסף, נאסר על חברת אפל מחשבים להיכנס לעסקי המוזיקה בשום צורה כלשהי, כדי לא להוות תחרות לחברת אפל קורפס. בשלב הזה, זה ממש נראה שחברת אפל פתחה חטיבה נוספת, אפל תביעות, שבהחלט הכניסו לחברה סכומים יפים. כאמור, הרצח המזוויע של ג'ון טרף את כל הקלפים בכל מה שקשור לדוקומנטרי הזה על הביטלס, מהסיבה הפשוטה שהדוקומנטרי הזה נקרח על ידי ג'ון באיחוד של הביטלס. ואז אם ג'ון כבר לא בסביבה ואין בעצם איחוד של הביטלס, אז מה הטעם בכל זה? מי שהיה נגד העניין באופן גורף היה ג'ורג' הריסון, שאמר את זה באופן מובהק. כל עוד ג'ון מת, לא יהיה איחוד של הביטלס. ב-1988 ג'ורג' הקים את הטראבלינג ווילבריז, ובין היתר, שוב באקט של אצבע בעין, בעצם אמר למקארטני, שהיה מאוד בעד האיחוד הזה, אני מעדיף להיות עם הגיזרים האלה, עם דילן וג'ף לין ורוי אוברסון וטום פטי, מאשר לאחד את הביטלס. ממש כמו בסופה של 1968, כשהוא חזר מהביקור אצל דילן. ב-1989, ניל אספינל טבע את חברת אפל קמפיוטרס בפעם השנייה. לטענתו, אפל קמפיוטרס הפרה את ההסכם מ-1981 ופיתחה רכיבים ששולבו במחשבים שלה שהעניקו להם יכולות מידי, היכולת לייצר צלילים וכלים באופן דיגיטלי, משהו שישנה לחלוטין את הדרך שבה יוצרים מוזיקה. בעצם אפל יצרו סינתסייזר דיגיטלי שחסך את השימוש באותם סינתסייזרים כבדים שנעשה בהם שימוש עד אז. אחרי שנתיים, שוב חברת אפל זכתה וקיבלה הפעם ב-1991 כ-13.5 מיליון פאונד פיצויים מחברת אפל מחשבים. מקארטני היה מבסוט מאוד מההישג הזה, והוא כינה את אספינל מיסטר איקס על ההישגים הכבירים שלו, ועל הכסף הזה שזרם לחברה, ואפשר לומר שסלל בין היתר גם הוא את הדרך להשקעה ולפרויקט הענק שעמד לקרות בהמשך העשור הזה. ב-2003 אגב הייתה תביעה שלישית של אספינל את אפל מחשבים, הפעם על ההמצאה החדשה שלהם, אייטיונס. בפעם השלישית לא הייתה גלידה. אחרי הרבה תלאות, השופט פסק שהפעם לא הייתה הפרת סעיף מצד אפל מחשבים. שתי החברות המסוכסכות הללו הבינו שאף אחד מהם לא מרוויח מהסכסוך הזה. בסופו של דבר הם הגיעו להסכם שפרטיו לא התגלו עד עצם היום הזה, אבל יש מי שטוען שאפל מחשבים שילמו המון עבור סגירת הסכסוך הזה. הקטלוג של הביטלס מן הסתם נעדר בשנים הללו מאייטיונס, ורק ב-2010 הוא היה זמין להאזנה שם. תביעה נוספת של חברת אפל הייתה מול חברות התקליטים EMI וקפיטול, תביעה שהוגשה ב-1979. הטענה של חברי הלהקה ושל חברת אפל הייתה ששתי חברות התקליטים הללו היו חייבות להם כ-10 מיליון פאונד על תמלוגים. 10 שנים תמימות לקח עד שהתביעה הזו הגיעה לסיומה. שנות ה-80 היו לא סימפתיות עבור אף אחד מחברי הלהקה. לחברי הביטלס הנותרים, וגם לג'ון לנון, שאומנם היה מת, אבל סבל מנחת זרועו של אלברט גולדמן, סופר אמריקאי, שנהג לכתוב על תרבות ועל אישים בתעשיית המוזיקה האמריקאית, ובחר להוציא באוגוסט 1988 ביוגרפיה בת 600 עמודים על ג'ון, שנקראה חייו של ג'ון. אחרי שנים של מחקר, רעיונות ושיחות עם חברים ומכרים של ג'ון, גולדמן פרסם את מה שנחשב לדעתי עד היום הזה, הביוגרפיה הכי שערורייתית על ג'ון לנון. בגדול, חוץ מהיותו מוזיקאי מוכשר, ג'ון הוצג בספר הזה כאלים מאוד, מניפולטיבי, הומוסקסואל בארון, וזה באמת בקיצור. יש שם דברים מסמרי שיער, וזה ספר שהוא באמת לא לבעלי בטן רכה. מי שכעס מאוד כשיצא הביוגרפיה הזו של גולדמן, היה פול מקארטני, שקרא להחרים את הספר הזה. הוא אמר שזה מגעיל שמישהו כמו גולדמן יכול לפרסם כל אוסף של שקרים שהוא מוצא לנכון. גולדמן לא נשאר חייב, וענה לפול שהוא עצמו צריך להתבייש, כי כולם יודעים שנעשו דברים בשנות ה-60, ופתאום כולם מתחסדים. כמובן שהספר הזה הפך לרב מחר, עם כל ההייפ סביבו, וגרם פתאום לפול להתקרב ליוקו, מכיוון שעכשיו היה להם אויב משותף, ושניהם רצו להגן על המורשת של הביטלס ושל ג'ון. הפשרת היחסים עם יוקו הייתה הצלע הראשונה שהונחה במקומה, בריבוע הזה של איחוד הביטלס. עד עכשיו לא דיברתי על רינגו שלנו. שנות ה-80 לא היטיבו איתו כלל וכלל. אלבום האחרון שהוא הוציא היה Old Wave ב-1983, שבהתחלה רינגו קרא לו Beat Sleep, הקצב ישן. אני לא יודע למה בדיוק הכוונה, אבל זה נשמע כמו איזושהי פרפרזה אולי על מותו של ג'ון, ואולי על כך שהוא חשב שמתישהו הביטלס כן התאחדו, והם רק בהפסקה. על העטיפה של האלבום נראתה דמותו של רינגו הצעיר, עוד לפני שהוא הצטרף לביטלס. וצריך לומר שרינגו די הלך לאיבוד בתקופה הזו בקריירה המוזיקלית שלו. למעשה, אפשר לומר שזו תקופת השפל הגדולה של הקריירה של רינגו. חברת התקליטים, RCA, סיימה או ביטלה את החוזה איתו. ולמען האמת, אף חברה אחרת לא רצתה להוציא עבורו את האלבום. שזה מאוד מעליב. בסופו של דבר, שתי חברות תקליטים הפיצו את האלבום הזה. RCA רק בקנדה, ובלפון, הלייבל הקטן הגרמני. גם התמונה של רינגו הצעיר שמתנוססת על עטיפת האלבום לא ממש עזרה. האלבום הזה נחל כישלון צורב, ורינגו לקח הפסקה מהמוזיקה לכמה שנים. בסופה של 1986, רינגו נתקל במפיק צ'יפס מומן, והשניים דיברו בהתלהבות על להקליט לא פחות משלושה אלבומים עבור רינגו. אלבומים שיהיו ברוח של Bookus of Blues, אלבום הקאנטרי של רינגו מתחילת שנות ה-70. בתחילת 1987, ההקלטות הללו החלו בממפיס, ובסך הכל הוקלטו 14 קטעים, אבל אין דרך נחמדה לומר את זה. רינגו היה בתקופה הזו אלכוהוליסט כבד, ואחרי סיום ההקלטות לאלבום הראשון בסדרה, רינגו ומומן לא ממש הסתדרו. כתוצאה מכך בוטלה יציאת האלבום שתוכנן ליולי 1989. לאלכוהוליזם של רינגו, שהפך גם לאלים, התווספה גם ההתמכרות שלו ושל אשתו ברברה בח לקוקאין. לא היה לי מושג איך הגעתי למיטה בכל ערב. ככה סיפר רינגו על התקופה הזו. בסוף השנה הזו, 1989, לא הייתה ברירה, ושניהם, ברברה ורינגו, הכניסו את עצמם למרכז לגמילה באריזונה. אחרי 6 שבועות, הם חזרו לאנגליה כשהם נקיים מסמים ואלכוהול, כדי להתחיל מחדש. כדי לשמור על התוצאות של הגמילה, רינגו היה חייב מטרה בחיים. הוא הקים את ה-All Stars שלו, מעין סופר גרופ שהיו בו שמות כמו ריק דנקו מ-The Band ובילי פרסטון, מעין טראבלינג ווילבריז משל עצמו. In a town. רינגו והאולסטארס יצאו להופעות, וזה עבד. רינגו היה עסוק, ניסה מאוד לא להתפתות לחומרים האסורים, וחידש את הקשר שלו עם הקהל. צ'יפס מומן, שעבד קשה על האלבום של רינגו שנגנז, החליט להוציא אותו, בזמן שרינגו נמצא בסיבוב ההופעות שלו. רינגו ממש לא הסכים לאקט הזה, והגיש תביעה בתואנה שהוא היה אלכוהוליסט, ושהאלבום הזה לא ראוי להוצאה. בית המשפט קיבל את הטיעון של רינגו, וצו מניעה להוצאת האלבום הוצא בסופה של 1989. בתחילת 1990, מומן היה מוכן למסור לרינגו את המאסטרים לאלבום הגנוז, תמורת כ$75,000, שהיו משהו כמו מחצית מעלות ההקלטות. וככה בעצם נסגרה עוגמת הנפש הזו של רינגו, שהרגיש שהוא צריך משהו אחר שיקח אותו ואת הקריירה שלו למעלה, ויעזור לו גם להתרומם כלכלית, וגם יעזור להשיח את דעתו מההתמודדות היומיומית עם ההתמכרויות שלו. אולי משהו שקשור איכשהו בדבר הכי חשוב שהוא עשה בחייו, בביטלס. והנה הצלע השנייה הונחה בריבוע האיחוד של הביטלס. גם פול, שלא הופיע מאז 1979 עם ווינגס, היה רעב מאוד לחדש את הקשר עם הקהל, ויותר חשוב, הוא רצה לחדש את הקשר עם הביטלס. עד כה, פול אומנם ביצע בשנות ה-70 שירים שהוא כתב עבור הביטלס, אבל הוא היה מוכן כבר להרבה יותר. אחרי סדרה של כישלונות באמצע שנות ה-80, ובראשם האלבום Press to Play, ראה אור האלבום Flowers in the Dirt, שלא היה מושלם, אבל מקארטני הצליח לשים את עצמו בחזרה על פסים כלשהם. והוא הציג בין היתר שירים שהתכתבו עם הדברים שעשו הביטלס, ופול אפילו חיפש בו שותף לכתיבה נוסח ג'ון, שזה באמת חתיכת אתגר, והוא מצא. הוא מצא את אלוויס קוסטלו האדיר, שעזב הכל ברגע שמקארטני יצר איתו קשר ובא לעבוד איתו על האלבום שלו. התוצאה מדהימה בעיניי. סט שירים נהדר שהתפספס מאוד מאוד כשפול ככל הנראה הרגיש מאוים והעדיף לסיים את הקשר עם קוסטלו. וזה פספוס כל כך גדול, אבל זה באמת לפרק שלם אחר. מתישהו. עם יציאת האלבום הזה, Flowers in the Dirt, מקארטני עבד על מסע הופעות ענק עם הרכב חדש. לראשונה, מאז ההופעות האחרונות עם ווינגס ב-1979. הופעות בסדר גודל של משהו בסגנון של Wings Over America מ-1976. הופעות שיערכו בכל העולם. הגעגוע של פול אל הביטלס ולקשר עם הקהל הולידו מחווה מרגשת לג'ון בהופעות הללו. פול ביצע מחרוזת משלושה שירים של ג'ון שהוא חשב שהיו מאוד משמעותיים. Strawberry Fields Forever, Help ו-Give Peace a Chance. הנה איתותי השלום ששלח פול הן ליוקו והן לשאר חברי הלהקה. שימו לב שלרגע אחד ברח לו המקארטני כשהוא טען שאת הלפ, שג'ון סיפר שהיה אחד השירים הכנים שהוא כתב על עצמו, פול מספר שהוא כתב יחד עם ג'ון, אבל ג'ון לקח את ההובלה בשירה.
So I just thought, well, what are a few songs of John's that I like and that I think are really John? And the first three that came to mind were Strawberry Fields, which is very John. And it reminds me of when we recorded it and everything, and all of that was very John. It was very typical of him. A lot of good memories of that. And then Help, which I wrote with John, but he takes the lead vocal, so I'd never actually sung the lead vocal. So that was nice. It's a nice song to do. And the good words. And then Give Peace a Chance. It had to be there, because to me that's sort of one of John's big statements, really, in the world. It's John!
younger, so much younger than the dead. Never needed anybody's help in any way. But now I'm older and I'm not so self-assured. Now I'm buying a chair, man. I'm opening up the door.
בנובמבר 1989, EMI הייתה מוכנה לפשרה בעניין התביעה של חברי הלהקה מ-1979. הסכם סודי נחתם והעניק תנאים משופרים ושווים לכל חברי הלהקה, משהו שלא קרה עד כה. עם סיום התביעה הזו, המצב של חברת אפל היה מצוין. ניל אספינל עדיין שלט על פעילותה של החברה ביד רמה, וכל ביטל היה מיוצג על ידי דירקטור בדירקטוריון של החברה. יוקו ייצגה את ג'ון, ג'ון איסטמן ייצג את פול, דניס אובריין ייצג את ג'ורג' והילרי ג'רארד, המנהל של רינגו, ייצג אותו בדירקטוריון של החברה. ג'ורג' אמנם היה מאושר מההסכם החדש והשוויוני, אבל כהרגלו הוא פלט משפט עוקצני. זה לא מסיר את הפוליטיקה מכך. הסיבות המקוריות לא יכולות להיעלם לי מהראש, כי יש דברים מסוימים שאף פעם לא היו צריכים לקרות מלכתחילה. אם אתקע לך סכין בגב ואתה תשרוד, אולי לא תרצה לראות אותי למקרה שיעשה את זה שוב. פול מצידו ראה בסיום של הסאגה הזו את ההזדמנות הגדולה א', לסיים את הסרט הדוקומנטרי, וב', אולי סוף סוף להקליט מוזיקה חדשה ולכתוב עם ג'ורג' משהו שהוא לא עשה עד כה. ג'ורג' לא אהב את זה בכלל, והוא אמר, אני לא חושב שג'ון היה אוהב את זה, ואני לא רוצה להמשיך להתעסק בעבר. הסכמתי עם עצמי שלא להתערב בכל מה שקשור לביטלס. הביטלס הפסיקו להתקיים ב-1969. הם נתנו משמעות ואמרו מה שהם אמרו לאנשים שונים ברחבי העולם, וזה היה כיף באותו הזמן, אבל זה השפיע על שאר חיינו. תנו לכלבים ישנים לשכב בשקט. הנה קטע מתוך ראיון ב-1989 שבו פול בן ה-47 נשאל על האיחוד הזה של הביטלס ועל התגובה של ג'ורג' לדברים שהוא אמר.
Recently, the Beatles' legal differences with your record company were settled. After the suit was settled, you mentioned there was a chance that you and Ringo and George would get together in a couple of days after you said that. George said, let sleeping dogs lie. Do you think there's a chance you could convince him, or how do you feel about his response to what you said?
I don't know, you know, I didn't know he had all those dogs, you know. He must have a lot of them. He's probably in his house. Well, now, none of us can have, we can't have a Beatles reunion, because John is not there, and that would, it's the only way a Beatles reunion would have been with John. So, the minute John died, that put out any question of a Beatles reunion. What I think is possible, though, is that there's a film that we've been playing around with, which would be like the definitive sort of story of the Beatles. Now, it might be nice to have some new music for that. It'd be dead easy to do, and we'd start to play together for that. I'm not sure whether George is against that. I don't think he would be against that. We've also talked about he and I might write together, which we've never done. I wrote most of the stuff with John, and even one with Ringo, but I never actually got round to writing with George. So that might be an interesting possibility. You know, and from there, you know, we might find that we enjoy it and we might do a little bit of stuff together. It won't be a Beatles reunion though. It'll be a three quarters reunion.
שלושת רבעי האיחוד הזה לא קרה ב-1990. מקרטני המשיך בסיבוב ההופעות הגרנדיוזי שלו, שתועד בסרט בשם Get Back, שהראה אור ב-1991, ובו רואים את מקרטני ואת הלהקה שלו, מבצעים 17 שירים של הביטלס מתוך 23 השירים שהופיעו בסרט. כשהם מסיימים את ההופעה הזו בסרט עם המחרוזת האגדית של האלבום אבי רוד. זה שינוי מהותי ביחס ובגישה של פול אל הביטלס, שהיו בתחילת הקריירה שלו מוקצים מההופעות שלו. אחר כך טפטפו גם כמה שירים לתוך ההופעות של ווינגס, ועכשיו זו הייתה חגיגת ביטלס לכל דבר ועניין. והנה, צלע נוספת הונחה בריבוע פרויקט האנתולוגיה.
Well,
הצלע האחרונה בריבוע הייתה ג'ורג' הריסון, והיא הייתה הסבוכה והעקשנית מכולן. ג'ורג' לא רצה לשמוע על הייחוד הזה. בריאיון, בתגובה לדברים של מקארטני, הוא אמר את הדברים הבאים. זה כבר מאוחר מדי. זה כל מה שאני יכול לומר. אני עמוק עם בוב דילן, טום פטי וג'ף לין, ואני לא רואה שום סיבה לחזור אחורה לסיטואציה ישנה. במופע מחווה בליברפול, לכבוד יום הולדתו ה-50 של ג'ון, מופע שארגנה יוקו והפך לתוכנית טלוויזיה, השתתפו טובי האומנים. אלטון ג'ון, U2, ג'ו קוקר, בילי ג'ואל, לני קרביץ, ועוד אומנים שרו משיריו של ג'ון. פול ורינגו אמנם לא הופיעו על הבמה, אבל כל אחד תרם קטע משלו עבור התוכנית הזו. רינגו ביצע יחד עם ג'ים קלטנר, ג'ו וולש, טום פטי וג'ף לין את I Call Your Name שג'ון כתב והביטלס ביצעו. פול מצידו תרם ביצועים לשני שירי הסינגל הראשון של הביטלס, Love Me Do ו-PSI Love You. ג'ורג' לא היה מוכן להשתתף בתוכנית הזו, ויהי מה. הביטלס הם העבר, וזהו זה. ניל אספינל המשיך בשלו. הוא מבחינתו ייעץ ליוקו ולשלושת חברי הביטלס להחיות את פרויקט הסרט התיעודי על הביטלס. זה היה הזמן המתאים ביותר מבחינת חברת אפל שהייתה כאמור במצב מצוין. כולם היו בעד הרעיון הזה. גם יוקו, לאור המחוות שפול המשיך לעשות עבורה ועבור ג'ון. ג'ורג' היה עקשן ובשלו. זה העבר ואין לי מה לחפש שם. אבל אתם יודעים איך זה. החיים זה מה שקורה לך בזמן שאתה מתכנן תוכניות. ג'ורג' גילה שכמו עם אלן קליין, ההיסטוריה חזרה על עצמה, ושהיו ליקויים קשים בניהול של דניס אובריין את חברת הסרטים שלו. היחסים ביניהם התערערו מאוד, ובאמצע שנות ה-90 ג'ורג' יתבע מאובריין 16 מיליון פאונד. בתקופה הזו של 1990-1991, ג'ורג' הבין שהוא במצב כספי בעייתי מאוד, עם חובות עצומים שצברה חברת הנדמייד, ושהחברה הזו בעצם סיימה את תפקידה וצריכה להיסגר במיידית. החובות הגדולים שהחברה הזו צברה איימו ישירות על הנכסים הכי גדולים של ג'ורג', אחוזת פרייר פארק והרבע שלו בחברת אפל. ככה הונחה הצלע הרביעית בריבוע של איחוד הביטלס. תודה שהזנתם לחלק א' על הרקע לפרויקט האנתולוגיה של הביטלס. בחלק ב' נתחיל יחד לעבוד עם הביטלס או ה-3-tels על מוזיקה חדשה עבור הביטלס, שתכלול באורח פלא גם את ג'ון לנון עבור פרויקט סוגר המעגל הזה עבורם, אי שם באמצע שנות ה-90. כרגיל, אני אשמח מאוד לדעת מה חשבתם על הפרק הזה, ותוכלו לכתוב את זה בכל פלטפורמה שבה תרצו. בדף הפרק בספוטיפיי, שם אתם יכולים לכתוב את ההערות שלכם על הפרק הזה. אני גם אשמח כמובן אם תדרגו את הפודקאסט הזה בספוטיפיי ותענו על הסקר שמצורף לפרק שם. אני קורא לכם להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק של ביטלמניקס, שבאמת הולכת והופכת להיות קבוצה מאוד 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 מעניינת, שגם אתם כותבים שם, ואני ממש 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 נהנה לקרוא בה. אתם מוזמנים גם להיכנס לבלוג של ביטלמניקס, ב-Beatlemanics.co.il, ולקרוא את מצבור הפוסטים שיש שם על נושאים מגוונים על הביטלס. ואם בא לכם, אתם יכולים תמיד לכתוב לי הודעה אישית בפייסבוק. ניפגש בפרק הבא בביטלמניקס, חלק ב' על פרויקט האנתולוגיה. ביי ביי!